שלום לכולם, שלום וברכה, ואנחנו ברוך השם ממשיכים בפרק השני בשמחה רבה בלימוד תומר דבורה של הרמ"ק לראש של אייל, זכותם מגנה עלינו. בפרק הראשון אני מזכיר אנחנו עסקנו לפעולות של הכתר, של איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ברחמים, ובפרק שלנו, הפרק השני, זה איך הכתר בעצמו מתנהג, ורמ"ק מחלק את זה לשמונה פעולות. כאשר אנחנו היום בי"ב באלול, אנחנו נלמד את הפעולות, פעולה החמישית, השישית, השביעית ואפילו השמינית, מה שישאיר לנו את שאר הזמן לסיכומים בשיעורים הבאים בעזרת השם. אז החמישית, וככה זה מדהים, אני אמרתי לכם, אני כבר למדתי את הספר תומר דבורה הרבה מאוד פעמים, וזה ממש מדהים לראות את החיבור בפשטות, בלי דרשות יתרות, בין המודל שהתומר דבורה פה, הרמ"ק הקדוש, מציג לנו לבין דמותו ונשמתו של אייל. אז בואו נראה את הדברים. החמישית, עיניו. עיניו לא יסתכל בהן כלל בשום דבר מגונה. אמנם, תהיינה תמיד פקוחות להשגיח ולרחם על האומללים כפי כוחו. לכאורה, ברגע שאדם רוצה שלא להסתכל בשום דבר מגונה, אז מה הוא עושה? מה שנקרא לשפוך את המים עם התינוק. כלומר, הוא לא מסתכל בכלל על שום דבר. אז מצד אחד הוא לא רואה שום דבר מגונה, אבל מצד שני הוא גם לא יראה את האומללים, את המסכנים שצריך לדאוג להם. ולכן יש פה פעולה כפולה שהכתר מתנהג ודורשים מאיתנו. מצד אחד לא להסתכל באמצעות העיניים בשום דבר מגונה, אבל מצד שני שתמיד העיניים שלנו יהיו פקוחות להשגיח ולרחם על כל האומללים כפי כוחו. כלומר, לראות מה אני יכול לעשות ולא אילם, וכשיראה בצרת אני, לא יעצים, כלומר, לא יתעלם, לא יעצים עיניו כלל, אלא יתבונן בדעתו עליו כפי כוחו, ויעורר רחמים עליו בפני שמיים ובפני הבריות. כלומר, לפעמים אתה לא יכול לעזור ביחס או בכסף, אבל תתפלל עליו, ויעורר רחמים עליו בפני שמיים ובפני הבריות, ויתרחק מכל השגחה רעה, כדרך שהעין העליונה פקוחה, ומסתכלת תמיד אל הטוב. נרחיב על זה בהמשך. המידה השישית, הפעולה השישית של הכתר, זה החותם, האף. השישית בחותמו. מעולם לא יימצא בו חרון אף כלל, אלא תמיד באפו חיים ורצון טוב ועריכות אף, כלומר סבלנות, אפילו לאותם שאינם הגונים. ותמיד רוצה למלות רצון ולהפיק כל שאלה, ולהחיות כל נדגה, אפילו למי שהם לא מגיע להם, לעזור לכל אחד כפי שהוא צריך, הוא מוציא מחותמו תמיד מחילת עוון ועברת פשע, ואינו כועס בחוטא לו, אלא מתרצה תמיד וחפץ חסד לעשות נחת רוח לכל. השביעית, פניו. פניו של הכתר, פניו, וזה כמובן אנחנו צריכים לסגל את זה לעצמנו כאן בעולם שלנו, השביעית פניו, פניו תהיינה מאירות תמיד, ויקבל כל אדם בסבר פנים יפות. למה? שכן בכבוד עליון נאמר, באור פני מלך חיים. זה התיאור של ההערה האלוקית, כפי שכתוב במשלי פרק ט"ז. ואין שום אודם ודין, גבורות, נכנס שם כלל. כך אור פניו לא ישונה. וכל המסתכל בהם, תמיד שהוא מסתכל בהערת הפנים, לא ימצא, אלא שמחה והסברת פנים, ושום סיבה לא תטרידהו מזה כלל. השמינית, עכשיו אחרי שדיברנו על האף, ועל העיניים ועל החותם, עכשיו זה הפה. השמינית פיו, פיו לא יוציא אלא טובה, וגזרת אמריו תורה, והפקת רצון טוב תמיד. כלומר, כל מה שהוא עושה כל הזמן, הדיבור שלו יהיה בדיבור תורה, או לרצות ולשמח בני אדם. ולא יוצאים מפיו דבר מגונה, ולא כללה, ולא רוגז וחס כלל, ולא דברים בטלים, ויהיה דומה לאותו הפה העליון, שאינו נסתם כלל, ולא ימנע טוב תמיד, ולכן צריך שלא יחשה, כלומר שאף פעם לא יפסיק מלדבר טובה על הכל, ולהוציא מפיו טובה וברכה תמיד. הרי אלו, מסכם הרמ"ק, הרי אלו שמונה מידות טובות שדיברנו מהמצח ועד הפה, וכולן תחת דגל הענווה, שזה הבסיס להכל, שכולן למעלה בכתר באיברים העליונים, ובעת שירצה אדם להתקרב למעלה, כלומר להידמות אליו יתברך, לפתוח מקורותיו אל התחתונים, צריך שישתלם בשני פרקים אלו. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישפיע שפע מעליונים התחתונים, אז אנחנו צריכים להיות הצינור שבאמצעותם השפע יעבור. אנחנו צריכים להידמות לריבונו של עולם, בסבלנות שלנו, בפה שלנו שיגיד רק דברים טובים מדברי תורה, בחותם שלנו שלא נכעס, בהערת הפנים שלנו, בעין הטובה שלנו, כל זה אנחנו צריכים להידמות לבורא עולם כדי להמשיך את השפע למציאות. וזה מעניין, אני קורא לכם מהכתבים של אייל או מהכתבים שנכתבו על אייל, וזה מעניין, בעמוד הראשון של האלבום יש כזה בריף, כזה 60 שניות על, כמו ויקיפדיה קצרה על אייל, אני מניח שהמשפחה כתבה את זה. כתוב פה בפתיח בעמוד הפנימי של הספר, ספר זה מוקדש לזכרו של סרן אייל טוויטו. אייל נולד וגדל במושב בית גמליאל, כשעלה לכיתה ב' יצא משפחת טוויטו לשליחות חינוכית של 3 שנים באוקלנד, בקליפורניה, בארצות הברית. בשובם ארצה השלים את לימודה בקבוצת יבנה. ועכשיו שימו לב לפסקה הבאה, שאני בטוח שכשהמשפחה כתבה את זה היא לא חשבה על התומר דבורה ועל פעולות הכתר, אבל ככל שאני מעמיק יותר בדמותו של אייל ובתורתו של הרמ"ק, אני רואה כמה הנשמה של אייל היא בבואה של תורת הרמ"ק, של להמשיך את המקומות והדברים האלה במציאות, לאורו. וכך כותבת המשפחה, בבגרותו בחר להתחנך בישיבת עמית עמיחי ברחובות. אייל היה מדריך נערץ בסניף בני עקיבא בית גמליאל, ואל אישיותו הכובשת נשאו חניכיו עיניים. הוא עסק בגמילות חסדים ונתינה בלתי פוסקת לאורך שנות נעוריו. יזם, הניע וקידם עזרה לזולת כדרך חיים, ואינו הייתה פקוחה תמיד אל ההזדמנות להיטיב עם הסובבים אותו. כלומר, שהמשפחה בוחרת לתאר את אייל, זה נראה כאילו ממש מעתיקה את, את ההדרכה, את ההנחיה, את הבקשה של הרמ"ק מאיתנו, להיות עינינו פקוחות, הזולת, לראות מה הוא צריך ולחבר את זה לעשייה. ממילא מי שהניע כקידם עזרה לזולת כדרך חיים ואינו הייתה פקוחה תמיד אל ההזדמנות להיטיב ולסובבים אותו, אז אין זה פלא שלשיעותו הכובשת נשאו חניכיו עיניים. מה זה העניין הזה לשאת עיניים? מה זה לפקוח עיניים? הגמרא מסבירה שבעצם העין זה החלון הפנימי, ומה זה הפנימי? דרך עין אפשר לראות את הלב. מביעים את הרגשות דרך העיניים, והעין תלויה בלב. מי שכולם נושאים אליו עיניים, זה אומר שהלב שלהם משתוקק אליו. למה? כי העיניים שלו משתוקקות אל הלב של הזולת, להסתכל הלאה. אין חציצה בין העין והלב. מה שהוא מרגיש זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא משדר, פי וליבו שווים. לכן דוד המלך אומר, לב טהור ברא לי אלוקים. ממתי הלב, שזה כולה פומפה, משאבה של אדם, צריך טהרה, אלא זה בדיוק העניין, שהלב זה לא רק פומפה, הלב זה הפנימיות, ואנחנו צריכים שלא יהיה חציצה בין העין והלב, כמו שמי שהיה בצבא יודע, שנכנסים למבנה, צריך לטהר אותו. מה זה לטהר אותו? לזכות חדר חדר ולראות שאין שם שום גורמים שליליים, מחבלים, אמצעי לחימה חשודים, לכלוך, כל דבר שמפיע, זה נקרא לטהר את המבנה, ולזכות אותו, שיהיה זכאי. לכן העין היא תלויה בלב, והלב הוא טהור, כלומר שאין שום חציצה בין העין והלב, ואז מה הפלא שכולם נושאים אליו עיניים? כי העיניים שלו נשואות לעיני כולם, מידה כנגד מידה. ואני רוצה לצטט פה כמה שורות מאוד מרגשות של קווינט, חבר מאוד טוב של אייל שבתיכון, וגם יש תמונה כך שהם לומדים יחד בישיבת עתניאל, והוא כותב פה ב-30 את השבר, את החוסר, שהוא לא מצליח באמת לעכל את העובדה שאייל לא איתנו בגופו. והוא כותב פה שלא תהיה כאן בשביל עיקר המצחוק, שלא תהיה כאן בשביל לחכות יותר וכו', שלא תהיה כאן בשביל לספר על עוד מסע קשוח, שלא תהיה כאן בשישי כשנרצה להתנחל אצלך בבית, לשחק פינג פונג ולאכול את העוגיות של שירי. שלא תהיה יותר הצלע עם האינטליגנציה הרגשית הכי גבוהה בחבורה, או יותר נכון, היחיד, עם אינטליגנציה רגשית בחבורה. וזה נקודה מאוד חשובה. מה זה אינטליגנציה רגשית? אינטליגנציה רגשית זה שאדם מודע לעצמו. אבל יש אנשים שמרוב מודעות לעצמם, הם מודעים רק לעצמם. ומה שהרמ"ק דורש מאיתנו לאור דמותו של אייל, שזה בעצם המודל של הקדוש ברוך הוא, אליו אנחנו צריכים להידמות, זה להיות מודעים לעצמנו, ומתוך זה להיות עינינו פתוחות ופקוחות אל הזולת, מה הוא צריך. בין אם זה בעניין שלו לכעוס, בין אם זה בעניין של מה לדבר ומה להבליג, ותמיד להיות בפוקוס אל הזולת, אבל מתוך מקום עצמי, וזו אינטליגנציה רגשית. איך אומר פה, שלא תהיה יותר הצלע עם אינטליגנציה הרגשית הכי גבוהה בחבורה, או יותר נכון, היחיד עם אינטליגנציה רגשית בחבורה. וזה עולה פה מהרבה כתבים של קווין, של מנה, של בנייה, של המון המון חברים, של אייל, שבאמת זה לא רק אייל, זה גם מוטי ושירי וכל המשפחה, כי בסופו של דבר מתברר שהבית של משפחת טוויטו, הוא הפך להיות הסנטר, המוקד, שכולם עולים לרגל, של הפינפור, כדורסל, קטן, עוגיות של שירי, על האש. וזה המקום, למה? כי זה מקום אינטליגנציה רגשית. זה המקום שעיניו נשואות לכולם, והוא יודע להכיל את כולם. ולכן זה לא רק אשרי אייל, אלא אשרי הערוגה שבה הוא גדל, של אינטליגנציה רגשית מפותחת, של עיניים פקוחות כלפי פנימה, כלפי הלב, ומתוך כך לזולת, וכפי שאני מסיים בכל פעם, קל לדבר על זה. אבל צריך לחיות על זה, ואני מרגיש שהלימוד בתומר דבורה, לאור דמותו של אייל, זה בדיוק החוליה החסרה, איך מהמעבר מכתבים לחיים, אז שנזכה באמת להופיע את זה בחיים חיותנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.